להגיע היום על לוח המודעות, בערך 500 פסקים. שהתחילו במילים בעקבות השיחה של סנדיה, מתמול רציתי לשאול. אז קודם כל רציתי, בשם כולנו, מאוד להודות לכם שהקשבתם מספיק בשביל שיהיו לכם המון שאלות. באמת הנוכחות וההקשבה וההתבוננות והכנות מאוד מורגשים לאורך הימים האלה שלנו, וזאת באמת מתנה נהדרת שאנחנו נותנים כאן אחד לשני. אז עוד הזדמנות רק להגיד תודה. תודה על כל הפסקים. תודה על כל מי ששאל וכל מי שלא שאל. תודה על כל מי שהתבלבל ומי שלא התבלבל. על חלק מהשאלות אפשר לענות, וחלק מהשאלות אפשר רק להמשיך לגלגל קדימה. אני מקווה שהשיחה הערב אולי תענה על כמה מהשאלות, ואולי תגלגל קדימה כמה הרהורים סביב אותו נושא. אז הכותרת שנתתי לשיחה הערב מורכבת משני חלקים. חלק אחד זה שאלה וחלק השני זה תשובה. אז השאלה היא איך להגיע אל החופש, או איך להשתחרר מהאחזויות. והתשובה היא שיש שלוש דרכים. אפשר להפליג אל החופש, אפשר ללכת אל החופש, ואפשר לעוף. ואני אנסה להסביר קצת איך עושים כל אחד מהדברים האלה. תקווה שעד סוף הערב כל אחד ימצא את הדרך שלו או שלה להגיע אל החופש. בהיה, חלקכם שמעתם עליו, בהיה היה נער צעיר בתקופתו של הבודה, שנולד במשפחה של מלאכים, שחיה בכפר קטן, על חוף, חוף של משהו, איזשהו נהר גדול או ים. והכפר שבו בהיה נולד וכל בני המשפחה שלו התפרנסו מדייג ומעברת סחורות בים. מלאכים, דייגים, משהו בכיוון הזה. ומשום שבהיה נולד למשפחה שכך חיה, בכפר שכך חיו בו אנשים, בהיה, ברגע שהוא היה מספיק גדול, הוא התחיל להיות מלאך. הוא נהיה מלאך, בגלל שככה היה במשפחה שלו, ככה היה בסביבה שלו. הוא נהיה מלאך, ובאחת ההפלגות שלו הספינה נטרפה בלב ים. אנחנו יכולים לדמיין ספינה או סירונת או משהו עם כמה מלאכים דייגים, משהו פרימיטיבי, לא מוגן, לא בטוח, ובכל זאת מפרנס. עד שלו. ופעם אחת הספינה הזאת נטרפת בלב ים, ובהיה היחיד מכל מי שהיה שם שהצליח להינצל, הצליח לשחות אל החוף. וברגע שהספינה של בהיה נטרפה, אולי בקעה לשניים, אולי התפחה, ובהיה מושלח אל המים, אין לו לדבר על בהיה המלאך. אפשר לדבר על בהיה שנאבק על חייו. על בהיה שמנסה להינצל, שמנסה לשרוד. ו- ובמשך החיים שלו כמישהו שנאבק לשרוד, הוא מאבד את הלבוש שלו. וכשבסופו של דבר הוא מגיע אל חוף מבטחים, הוא ערום. וברגע שבהיר מגיע אל חוף המבטחים, כבר אין מה לדבר על ניצול ששוחה בלב ים מנסה לשרוד. אנחנו מדברים על ניצול שהגיע לחוף ומנסה לשרוד, מנסה לחיות, מנסה למצוא את מקומו, את דרכו. ובהיה מזהה שיש אנשים על החוף הזה, והוא מאוד מבויש, כי הוא ערום. הוא מוצא איזה סמרטוט על החוף, והוא מארגן ממנו איזה מחסה, משהו, לחסות את עבריו. והוא שומע את האנשים על החוף הזה מדברים, והוא לא מבין מה מדברים, מדברים בשפה שהוא לא מכיר. והוא גם רעב, והוא גם קצת בשוק, והוא גם בטח קצת חלוש וקצת מיובש וקצת מבולבל. אז הוא לא מדבר איתם. הוא לא מדבר איתם והם לא מדברים איתו. בהיה המלאך שנולד להיות שוחה בלב ים, שנולד להיות ניצול על החוף, נולד להיות מוזר. לבוש בצורה מוזרה, רזה, מוזנח, לא מדבר. לבוש בצורה מוזרה, רזה, מוזנח ולא מדבר, בהודו, בתקופתו של הבודה, פחות או יותר ההגדרה לקדוש. לבוש מאוד מעט, הוא מסתפק במועה, הוא שותק. הבודה, בודה, נקרא שקיה מוני בודה, השותק הגדול משבט השקיה. להיות שותק זה להיות קדוש. להיות שותק זה מי שהצליח להשתיק את הטרטרת שדיברתם עליה היום בקבוצות. המחשבות, הרגשות, תוכניות, כל הבלבלה הזה. להשתיק את זה, זה ממש הקדושה. והעובדה שבהיה לא מדבר עם המקומיים, היא מיד ההוכחה לזה שהוא בטוח קדוש. אז נולד לנו קדוש. נולד עכשיו מי שקודם היה מוזר, שותקן מוזר, הומלס, מוזר, נהיה קדוש. וברגע שהוא נהיה קדוש, אז נהיה גם, ביחד עם הולדת הקדוש, נולד גם הכפר המספק, כי הכפריים או בעלי המשפחות, בעלי הבתים, לפי המסורת באותה תקופה, מחלקלים את הקדושים, כי תורתם אומנותם. אם הוא לא מדבר ולא עובד ולובש סחבות, הוא בטח עושה משהו מאוד רוחני. ואז מיד נחלטים כל בעלי המשפחות לספק לו את ארבעת הדברים שמספקים לנזירים, סך הכל. אוכל, מחסה, תרופות ומלבוש. ומתחילה של מערכת יחסים שבה בהיה עולה לדרגת קדוש, נערץ, עדיין שותק, כי עדיין, נראה לא היה כזה מבריק, הוא עדיין לא למד את השפה של המקומים. הוא ממשיך לא לדבר איתם, והם ממשיכים לחשוב שהוא כזה קדוש. ונוצרת שם מערכת יחסים שונה. בהיה בתפקיד הקדוש, והכפר בתפקיד החסידי. וזה ממשיך ממשיך ממשיך, ואז באיזשהו שלב מספר לנו הטקסט ש... זה עולה במוחו של בהיה. והוא שואל את עצמו, כולם פה מתייחסים אליי כאילו אני קדוש. האם אני באמת קדוש? האם אני הולך בדרך אל הקדושה? זה מעניין שלפני זה השאלות האלה לא עלו במוחו של בהיה. ופתאום עכשיו, בגלל הסיטואציה, האופציה הזאת עולה. האם אני באמת קדוש? יכול להיות שעד אתמול, אף אחד לא אמר לכם שאפשר להשתחרר מהאחזויות. אתמול פתאום האופציה הזו הייתה. ואולי זאת הסיבה לים של הפתקים. של איך אני עושה את זה? האם זה באמת אני? ואני אשואל את עצמו את אותה שאלה. האם אני באמת קדוש? האם אני הולך בדרך שתביא אותי? אל הקדושים. שזה קודם כל יפה בעיניי, כי בהיה שואל את זה מתוך מקום נוח. אם כולכם עכשיו הייתם מחליטים עליי שאני קדושה ומבטיחים לי שעד יומי האחרון לא אחסר לכלום, אני לא בטוחה שהייתי שואלת יותר שאלות. תחשיבו, בעיקר אם בשביל להגיע לפה הייתי צריכה כמעט לטבוע בלב ים ולאבד את כל מה שיש לי ולהיות בסכנה, ופתאום אני מגיעה לאיזה חוף ואומרים לי, וואלה, קדושה, 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 קחי את כל מה שאת צריכה, זה נורא נוח. יש משהו בנוחות הזאת של החיים שקצת מחבה את הסקרנות. וזה יפה בעיני שבהיה דווקא בתקופה נוחה בחיים שלו, מתפנה לשאול את השאלה, האם אני קדוש. ועוד יותר יפה בעיניי שמספרים שמתוך חמלה גדולה, אלה שהסתובבה בשמיים ושמעה את שאלתו של בהיה, אמרה לו, בהיה, אתה לא קדוש. אתה לא קדוש. אתה לא קדוש בכלל, אתה לא הולך בדרך אל הקדושה, ואין לך מושג לגבי הקדושה. ועוד יותר יפה בעיניי, שבמקום שבהיה בשלב הזה יגיד לה יאללה יאללה, והמשיך ליהנות מכל מה שהעולם מספק לו, הוא אומר, רגע, אז אם אני לא קדוש, אז מי כן קדוש? מי כן יכול להראות לי את הדרך אל הקדושה? איזו פתיחות כזאת, גם לשאול שאלה לגבי עצמי, האם אני מה שאני מאמינה שאני, האם אני מה שאומרים לי שאני, וגם איזו העזה ללכת עם זה עוד צעד אחד קדימה. אז נגיד שאני לא מה שאני חושבת שאני, אני עדיין מוכנה להסתכן ולשאול מי יכול לעזור לי למצוא תשובה יותר טובה. אומרת לו בת הקול או האלה הזאת, אומרת לו, יש מישהו שיודע מהי הקדושה, יש מישהו שיכול להראות לך את הדרך, קוראים לו בודה, הוא מסתובב במקום הזה והזה, כדאי לך ללכת לשאול אותו. מיד יוצא בהיה לדרך. אז זה יופי. לא מבזבז אפילו רגע אחד. ומספר לנו הטקסט איך בדרך פלאית ומדהימה הוא חצה מרחקים בלתי אפשריים בלי לעצור בכלל 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 בשביל להגיע מהר 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 לבודה ולמצוא את הדרך אל הקדושה. והוא מגיע סוף סוף אל הבודה אחרי שהוא לא עצר בכלל 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 את כל הדרך הארוכה הזאת, מגיע אל הבודה, נופל לרגליו ואומר לו, אתה שיודע הכל, למד אותי את הדרך אל הקדושה, למד אותי את הדרך אל החופש. למד אותי כדי שהדבר יהיה לתועלת לי, לעכשיו ולימים הבאים. אמר לו הבודה, 11:30, הזמן שאני תכף אוכל ארוחת צהריים, זה לא זמן מתאים. אומר לו בהיה, אתה, קדוש, שיודע את הדרך. למד אותי, למד אותי את הדרך של החופש. כדי שזה יביא לי תועלת, עכשיו ולהרבה ימים פה. תסתכל הבודה שוב על השעון, הוא רואה שעברה בערך 20 שנים. אומר לו, אני עכשיו בדרך לאכול. זה לא הזמן מתאים. לך בהיה. תבוא בפעם אחרת. פעם השלישית אומרת בהיה לבודה, חכה, אל תגיד לי, לך עכשיו בוא בפעם אחרת. שנינו יודעים שלא בטוח שתהיה פעם אחרת. שנינו יודעים שברגע הבא, אולי אני כבר לא אהיה, ואולי אתה כבר לא אהיה. אז בבקשה, אל תדחה אותי לפעם אחרת. למד אותי עכשיו את הדרמה. למד אותי עכשיו את הדרך אל החופש, כדי שזה יביא לי תועלת עכשיו. בזמנים הבאים. יש משהו. אחר כך הבודה יגיד על בהיה שהוא לא ניג'ס לו בכלל. יש משהו בנחישות הזאת של בהיה. תחשבו איך אתם הייתם מרגישים אם הייתם שואלים שאלה והמורה היה אומר לכם, סליחה, אני הולך לחול. כמה מכם הייתם חוזרים אלינו שוב כעבור 20 שניות? כמה הייתם מתביישים, ואולי מי זה מחזור מחר, וכמה כבר לא הייתם שואלים שאלה אף מורה בחיים שלך אף פעם.
אני חושבת שאני צריך לקרוא. מה זה? כן, תשאל
את זה. יש משהו בעיניי בבהילות הזאת של בהיה, שהיא נורא חשובה, כי כי אם יש לי שאלה, ורק מישהו יגיד לי, עזבי, זה לא הזמן המתאים, אני כבר אפסיק לשאול אותה, יכול להיות שאין לי את הדרייב שבאמת נחוץ כדי למצוא את התשובה. אז ככה, עולה שאלה בעקבות הדברים של סנדי אתמול בערב, ואני רושמת אותה על פתק. כמה מכן, עם השאלות שרשמתם, הייתם מוכנים להתעקש, לפחות 3 פעמים, עד שאני משהו ששווה, שווה להסתכל עליו. האם בשאלה הזאת תלויים החיים שלי? ובהיה אומר לבודה, כן, כן, בזה תלויים החיים שלי, אני לא סתם מנג'ס לך. וכשהבודה רואה את הנחישות הזאת, הוא אפילו מוותר על ארוחת הצהריים שלו. ושתדעו, כאילו, בודה, אם הוא מפספס את השעה של ארוחת הצהריים, אחרי 12 הוא כבר לא יכול לאכול, אז יש פה איזה אלמנט של הקנבה. חייו של אדם תלויים בארוחת הצהריים שלי. אז אחרי 3 פעמים שבהיה שואל את הבודה את השאלה, הבודה נעתר ואומר לו משהו מאוד מאוד פשוט. אומר לו, בהיה, כשאתה רואה משהו, אתה בסך הכל רואה משהו. כשאתה שומע משהו, אתה בסך הכל שומע משהו. כשאתה חושב משהו, אתה בסך הכל חושב משהו. כשאתה מריח, זה בסך הכל ריח. כשאתה טוען, זה בסך הכל טעם. זה לא שלך. שום דבר מהדברים האלה לא שייך לך. שום דבר מהדברים האלה לא מייצר אותך. שום דבר מהדברים שאתה חושב, טוען, מריח, רואה. לא אומר עליך שום דבר. אל תמציא את עצמך מתוך מה שאתה חווה. אם לא תמציא את עצמך בכל רגע מחדש, זה ורק זה. סוף הסבל. והוא נותן אחר כך תיאור מאוד יפה של איך נראה העולם שבו אנחנו לא ממציאים את עצמנו כל פעם מחדש. אבל אני רוצה לרגע ככה לעשות איזה פוסט בסיפור ולהזמין אתכם לחשוב על כל הדרכים שבהן המצאתם את עצמכם במהלך החיים, מתוך המחשבות או מתוך מה שראיתם או מתוך מה שחוויתם, כל התפקידים שאנחנו לוקחים על עצמנו במהלך החיים, תפקיד של בן של בת של, תפקיד של אח אחות של, תפקיד של תלמיד או תלמידה, אחר כך כן או לא, תפקיד של חניך או חניכה, מדריך, מדריכה, מורה, מורה, עובד, עובדת, בוס, בוסית, בן זוג, בת זוג. כל פעם קורה משהו בעולם שלנו, ואנחנו לוקחים את הדבר הזה שקרה ומאמצים לנו תפקיד. כל פעם אנחנו עוברים מתפקיד לתפקיד. זאת אחת ההחזויות הכי מכאיבות שיש לנו. כל רגע שאני לוקחת על עצמי תפקיד, אני חושפת את עצמי לכאב שבא עם התפקיד הזה. נניח שאני הופעה עוגה, והפעולה שמתרחשת באותו רגע היא פעולת האפייה. אם אני אומרת כמו שמלמד הבודה את בהיה, באפייה רק האפייה, אז אני הופעה את עוגה. ובסוף, או שזה יוצא טעים, או שזה לא יוצא טעים. ובזה זה נגמר. אבל אם אני הופעה עוגה, ותוך כדי שמתרחשת האפייה, אני גם מתחילה לייצר את עצמי כעופה הכי טובה במשפחה, ברחוב, בקהילה, כזאת שתמיד העוגות שלה הכי משובחות. אני פשוט עכשיו היה שבועות וראיתי כמה מאלה שיודעים לאפות. ואני נהיית העופה. וברור לי שכולם נורא יעריכו את העוגה המעולה שתצא לי. וכולם יעללו אותה וישבחו אותי ויזכרו אותה עד שנה הבאה ויבקשו מתכונים. ואם פתאום העוגה יוצאת שטוחה, מגעילה, ורק חצי אפויה, חייב לי עליך. ככה הבודה שואל, אם תצא לך עוגה שטוחה, אפויה ומגעילה, תסבול או לא תסבול? אם התשובה היא כן, סימן שאולי השווה לך להחליט את זה. זה בדיוק ההמשך של מה שסנדיה התחילה אתמול. כל דבר שאני עושה, ברגע שאני מזוהה עם הדבר שאני עושה ואני הופכת את עצמי למרכז העניין, יכול להיות שאני אסבול, יכול להיות שלא. אוקיי, יכול להיות שתצא לי העוגה הכי מדהימה בעולם, וכולכם תשבחו אותי, ואז יהיה לי נורא סבבה. אבל אז יהיה לי גם איזשהו משהו לשמור עליו. והפעם הבאה שאני אופה עוגה, היא תהיה חייבת להיות טובה לפחות כמו העוגה הבאה. ואני יכולה להרגיש בהדרגה את ההתכווצות בבטן. מה שפעם היה פעולה נחמדה כמו ילדים קטנים שזורקים קצת סוכר, קצת קמח, קצת קמח, והיא יוצא לו, יוצא, נכנס לתנור, הולך מהתנור, והסתם כיף. בהדרגה נהיה פרויקט. בהדרגה נהיה משהו שאומר משהו עליי, על מי שאני ועל איך שאני חיה. ופתאום אני מסתכלת סביב ואני אומרת, וואו, כל פעולה שלי אומרת משהו על מי אני, על מה אני ועל איך שאני חיה. תחשבו על כל הפעולות הקטנות שאנחנו עושים. איך הבית שלי נראה, איך האוטו שלי נראה, איך הבן זוג, בן זוג שלי נראה, איך הילדים שלנו נראה, איך ההורים שלנו נראה. הכל אומר עליהם. הכל קשור. אחד הטקסטים שואלים תמיד של הבודה של פוטרה, מה זה סבל? הבודה מדבר על סבל, 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 מה זה סבל? אבל זה לא כזה מסובך. להיות מישהו חשוב זה סבל. לא להיות מישהו חשוב זה לא סבל. וזה, אומר לנו פה משהו, ממש מדליק. אנחנו עושים את עצמנו חשובים. אנחנו מייצרים לעצמנו סבל. ברגע שבו אנחנו לא חשובים, אנחנו לא סובלים. וכמובן שהקולוניות שבינינו יודעות כמה זה עצוב לא להיות חשובה, שלא סופרים אותי, לא רואים אותי, לא יודעים כמה התאמסתי. ברור שזה כל, כי אם הקיום שלי מותנה בזה שיראו כמה התאמסתי, אז מאוד יחייב לי שלא יראו. אבל אם זה לא חשוב לי, אז גם שאני אסבול במה. אז כן, אנחנו ככה מסתכלים על העניין הזה של חזויות, שחרורים. אני חושבת שקודם כל כדאי לראות את הדינמיקה של איך באמת. הזהות שאני נאחזת בה גורמת לי לסבול. ואיך כאשר אני לא אחוזה בזהות מסוימת, הזהות הזאת לא יכולה לגרום לי סבל. ואז בהיה שומע את השיעור הזה מהבודה. שהבודה בעצם אומר לו, כשאתה עושה משהו, אתה עושה משהו. כשאתה שומע, אתה שומע. כשאתה רואה, אתה רואה. אל תדחוף את עצמך למרכז של כל דבר שקורה בעולם. ואם לא תהיה המרכז של כל דבר שקורה בעולם, לא תסבול. בהיה שומע את זה והולך. ולא שם לב. איך הוא הולך? כי הוא נורא מצוט, כי הוא שמע את הטיצ'ינס של החיים שלו, והוא יודע שעכשיו זה שחרר. והוא לא שם לב. הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך. ופרה שבדיוק המליטה עגל, ולא רצתה שיתקרבו לעגל שלה, נוגחת אותו, והוא מת. ובאים. ובאים החסידים אל הבודה ואומרים לו, היי, הנזיר הנודניק הזה, שהטריד אותך בשאלות, הנה, תראה, הוא מת. אז הבודה אומר להם, אל תגיד כך. בהיה הוא אח שלנו. הוא אח שלנו, שותף שלנו בדרך. הוא לא הטריד את זה שלנו. הוא שאל שאלות על הדרמה. הוא חי לפי הדרמה. הוא הבין את מה שלימדתי. החיים של בהיה לא היו לשם. ואז הוא מנחה אותם לאסוף את גופתו של בהיה ולשרוף אותה ולבנות לזכרה סטופה. סטופה זה מין מונומנט כזה שנבנה כדי להזכיר לנו שעל האדמה הזאת היה מישהו שהשתחרר. יש משהו שאני תמיד מוצאת מאוד מעורר השראה. על האדמה הזאת מישהו כבר עשה את העבודה הזאת. מישהו כבר הצליח להבין את השיעור הזה. מישהו כבר הצליח להשתחרר. אז אם מישהו הצליח, אולי גם אני אצליח. אם אני אזכיר לעצמי שזה אפשר. אם אני אספר לעצמי שוב ושוב סיפור כמו זה על בריאה. שלא בא מאיזה ידע יוצא מכלל, אבל בא מאיזה הבנה שאיפשהו קרתה בחיים שלו, שרק מראית העין של הדברים היא לא מספקת, שצריך להיות משהו אחר. מישהו שהיה מוכן להסתכן בשביל זה. לוותר אפילו על התואר הקדוש, בשביל להיות באמת משוחרר. על כמה מהתארים שלנו אנחנו מוכנים לוותר כדי להשתחרר? האם אני מוכנה לוותר על תואר האמא המושלמת כדי להיות חופשייה? האם אני מוכנה לוותר על תואר האהובה כדי להיות חופשייה? האם אני מוכנה לוותר על היוקרה המקצועית שלי? או על המעמד החברתי שלי? במידה רבה אני חושבת שמה שמכתיב את כמה אני אוכל להשתחרר זה כמה אני יודעת שהחיים שלי תלויים בזה. אני חושבת שבהיה כבר הבין את זה. אני חושבת שכשבהיה הגיע לבודה הוא כל כך ידע שהחיים האלה הם לא אמינים. כי כל כך הרבה פעמים היה לו והוא איבד. כל כך הרבה פעמים הוא נולד ומת. נולד לתוך זהות, נולד לתוך תפקיד, ואיבד אותי. זה קרה לו מספיק פעמים בשביל שהוא באמת יתעורר לשאול את השאלה. בשביל שבאמת הוא ירגיש שדי. זה כנראה לא מספיק טוב רק להתגלגל מתפקיד לתפקיד, כי ככה קורה לי. ואז הייתה שם נחישות. אז בהיה הוא דוגמה למי שהפליג לחופש. אבל כמו שאומרים בטקסטים אומרים, הוא נסע בקרקרה כמה שהדרך אפשרה ואז הוא הלך ברגל. להגיד שלפעמים צריך לעשות אקסטרה מאמץ. אז בהיה הפליג לחופש עד כמה שהספינה לקחה אותו ואז הוא שחה ואז הוא הלך. ואז הוא השתחרר. השתחרר מההאחזות במשהו, ועם מה הוא נשאר? הוא נשאר עם החוויה של הדברים כפי שהם. מישהו שאל באחת השאלות מה זה מיינדפולנס, ומה התפקיד של המדיטציה שאנחנו מתרגלים פה. זה בדיוק זה. זה לנסות להניח לרגע את עצמנו בצד, ולראות מה נשאר. להניח את התפקידים שלנו, את הדעות שלנו, את העמדות שלנו, את האג'נדות שלנו בצד, ולראות מה נשאר. ומה שהבודה מלמד את בהיה זה בדיוק זה, הוא אומר לו, בכל הרגע שפה אתה רק יודע מה קורה, רק יודע הנשימה, רק יודע הצליל, רק יודע המחשבה, ברגע הזה אתה לא קיים. אתה לא עומד במרכז העולם, במרכז העולם עומד משהו אחר. ורגע שבו במרכז העולם, העולם עומד משהו שהוא לא אני, הוא רגע שבשבילי לא מייצר סבל. הוא רגע שמייצר בהירות. ואני חושבת ששווה לראות בתרגול שלנו במהלך היום, איך אנחנו זזים כל הזמן בתנועה הזאת, מרגעים שאנחנו במרכז העולם ואנחנו סובלים, כי או שאנחנו לא מספיק מרוכזים, או לא מספיק שמחים, או לא מספיק רגועים, או לא מספיק מבינים, אבל זה תמיד כי אני עומדת פה במרכז ואמורה למלא איזשהו תפקיד. לבין אותם רגעים שאנשים תיארו היום בקבוצות ובפגישות האישיות, שאתה גם רואה. דשא זרח. נשימה, זה בצד שמאל. ויש איזו פשטות כזאת בלראות את הדברים מחשבה. ואז מחשבה אחרת. ופתאום לא שמתי לב, אבל יש שם רגש חדש לגמרי. והייתי שם, וראיתי את החיים קורים לי. ואיכשהו לא נדבקתי. לא נדבקתי, לא גנבתי מה שלא שייך לי. תמיד אני חושבת שכשאנחנו מדברים על הפריספס בהתחלת ה... קורס מתחילת הריטריט, אני דיברה על לא לקחת את מה שלא ניתן לנו אנחנו גנבים כאלה. כל הזמן אני מסתובבת וגונבת. כל צליל קשור אליי. כל מחשבה קשורה אליי. כל דבר שאני רואה אומר משהו עליי. אולי דרך פריסט. ראיתי, לא מתקשר לך לקחת את זה, לא חיים. עלתה המחשבה. אף אחד לא אמר לך, שימי אותו בכיס. למה אתה נתן את הלכת? עלה רגש. עלה רצון. ואני חושבת שזאת לא איזו מטרה רחוקה. זה מה שמאוד חשוב לי לומר. זה לא משהו שפעם אולי נגיע אליו עם תנאי גפה ונתנס מספיק. אני חושבת שזה משהו שקורה לנו הרבה פעמים. הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לזה. ומה שיכול לקרות לנו עם ההתכוונות לראות זה שנשים לב שזה קורה יותר. ואז כמו שסנדי אמרה אתמול, גם נתחיל לראות את זה וגם זה ייתן לזה את הכוח לקרות יותר. ויהיו לנו יותר רגעים שבהם לא ימצאנו את עצמנו כמרכז העולם, אלא משהו אחר נמצא שם. לא אנחנו היינו חשובים, אלא הדבר עצמו היה חשוב. הצליל היה חשוב. הריח היה חשוב. הגוף היה חשוב. לא אני, לא בגלל זה שלי. והמון פעמים מכאן התודעה שלנו הולכת לאיך עושים את זה. כי זה מספיק כואב לי. אני כבר רואה את ההחזויות שלי בתפקידים, את ההחזויות שלי בהזדהויות שלי עם דברים. ואני רוצה שתשתחרר. ואז אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה לעשות את זה. אז לפעמים עוזר להחזיר את עצמי לתרגול הפורמלי של לראות את הדברים עולים ולהגיד להם שלום ולראות את הדברים קיימים ולהיות איתם בשלום ולראות את הדברים חולפים ולברך אותם השם. לפעמים זה עוזר. אני רק רוצה להזכיר לכולנו שלפעמים זה קורה בלי שתכוון. לפעמים הרגע הזה שבו אני לא אחוזה בכלום, פשוט קורה לי. אני פשוט יושבת ואני יכולה לשים לב שלא ניחסתי לעצמי כלום. שלא כפיתי את עצמי במרכז של מה שאני אומר. רק ראיתי. רק הייתי שם. זה רק היה. זה לא היה קשור אליי. והרגעים האלה קורים לפעמים אחרי הרבה זמן שרק מנסים להתבונן בנשימה. בכלל לא התכוונתי לזה ופתאום, פתאום אני רואה את זה. יש פה איזה קסם או איזשהו נס. ואז אנחנו, חלקנו, אני בטח, נורא נהנים לקרוא על איך זה קרה לאנשים אחרים. כאילו איזה מדהים זה שרמן אמר שהתעורר ככה וככה. ואיזה מדהים זה שהגורו הזה התעורר ככה וככה. ושבהיה התעורר ככה וככה. והבודה התעורר ככה וככה. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב. כי באמת זה מזכיר לנו שאפשר. וכדאי לזכור שאפשר. אבל אני רק רוצה להעלות אפשרות אחרת. וזה שיר די ארוך, מסוף נורא יפה. ואחרי שמגיעים לסוף, אז רואים כמה גם כל הדרך הייתה יפה. אז אני אקרא אותו יותר מפעם אחת, ונראה איך זה. מי משכים קום בבוקר, לגלות שהאור מפציע? מי מוצא אותנו כאן, מסתחררים, מובלים, כמו אטומים בחלל. מי מגיע אל המעיין צמא ומגלה את אור הירח משתקף במים? מי כמו יעקב עיוור מיגון וזקנה? מריח את גלימת בנו האהוב האבוד וחוזר לראות. מי משלשל בלי למעמקי הבאר? לשאוב את זרימת הנביא. או כמו משה מבקש אש, הוא מגלה מה מבעיר את הזריחה. ישו בורח מפני האויבים שלו אל תוך מזמה. פותח את הדלת לעולם אחר. שלמה חותך דג, והנה טבעת זהב. עומר פורץ פנימה לרצוח את הנביא ועוזב מבורך. הצדפה פוערת את פיה לבלוע רק טיפה אחת. הנה, פנינה. אבל אל תסתפקו בשמועות על איך דברים קרו לאחרים. גלו את הסיפור המופלא שלכם. סיפור שאין בו הסברים ארוכים ומורכבים. גלו את הסיפור המופלא שלכם, כדי שכולם יבינו את הביטוי שחררנו אותך. התחילו ללכת לקראת שאנס. הרגליים שלכם התעייפו. הרגליים שלכם כבדות. ואז מגיע הרגע שבו הכנפיים שצימחת נפרסות. משהו ביכולת שלנו לעשות את הפעולה ולרגע לשכוח בשביל מה עשינו אותה, והרגע הזה של השכחה מאפשר משהו חדש לנו. הרגע שבו פשוט שכחנו להיאחז במה שרתים. שכחנו להיאחז במה שחשבנו. שכחנו להיאחז באיך זה צריך להיות. יש את הרגע הזה. ולפעמים הרגע הזה קורה באיזשהו אופן מופלא. כמו שהוא קרה לכל האנשים המופלאים האלה. ישו ומשה ועומר ומישהו שקם בבוקר ופתאום שוכח שהוא קם לעבודה והוא חושב שהוא קם בשביל לראות את הבוקר. מישהו שניגש לבאר ושוכח שהוא ניגש כדי לשאוב מים ומגלה שהוא ניגש בשביל לראות את הירח. יש את הניסים האלה. לפעמים הניסים האלה קורים. ולפעמים בשביל שהנס הזה יקרה לנו, צריך להתחיל ללכת לקראת שאנס. תמונה נורא יפה ממנו. שאנס כאיזה אמון בזה שאפשר להשתחרר. מין שמש כזאת. מין אופציה. אופציה לחיות חיים שהם לא רק שוב ושוב להתגלגל בתוך הזהויות שלי ולהתבאס לזה שדברים לא הולכים. ואני צריכה להתחיל ללכת בלי לדעת שזה ייגמר בטוב. אני צריכה להתחיל ללכת לקראת משהו שקורה לי, משהו שנשמע נכון. ואז זה לא שאני מתחילה ללכת וזה נשתר. אני מתחילה ללכת ואני מתעייפת. מתחילה ללכת והרגליים נהיות כבדות. זה כואב וזה קשה. יש משהו בלהמשיך ללכת. מי שדיבר היום באחת הקבוצות על זה שבאיזשהו שלב התרגול נהיה כואב, קשה, לא נעים. רוצים ללכת? הביתה. וכאן זה להמשיך ללכת. להמשיך ללכת את המסע הזה, שזה לא משנה אם נלך הביתה או נלך הביתה. אנחנו הולכים אותו לקראת שם. לא לקראת הביתה. ואז יש את הרגע הזה, שכנפיים שבכלל לא ידעתי שהצמחתי, באותם רגעים שבהם נשארתי, חזרתי, התקשתי, לא ברחתי. הצמחתי כנפיים. לא ידעתי שהן קיימות. חשבתי שאני צריכה להמשיך ללכת על רגליים הכבדות והקרובות האלה, ומגיע הרגע שהכנפיים נפתחו. אפשר להפליג אל השחרור מהחזות, ואפשר ללכת על הרגליים הכבדות, העיפות, הפצועות האלה. ואפשר לא. מי נשכים קום בבוקר לגלות שהאור מפתיע? מי מוצא אותנו כאן, מסתחררים, מובלים, כמו אטומים במרחב? מי מגיע אל המעיין סמי ורואה את אור הירח משתקף במים? מי כמו יעקב, עיוור מיגון וזקנה, מריח את גלימת בנו האהוב והאהוד, וחוזר לראות. מי משלשל בלי למעמקי הבאר לשאוב את זרימת הנביא, או כמו משה מבקש אש, ומגלה מה מבעיר את הזריחה. ישו בורח מפני אויביו אל תוך מבנה, פותח דלת אל עולם אחר. שלמה פורס דד, והנה בבית זהב. עומר פורס פנימה לרצוח את הנביא ועוזב מבורך. הצדפה פוערת את פיה לבלוע טיפה אחת. והנה פנינה. אבל אל תסתפק בשמועות על איך דברים קרו לאחרים. גלה לי את הסיפור המופלא שלך. זה שאין בו הסברים מורכבים. כך שכולם יבינו את הביטוי. שחררנו אותך. התחל ללכת לקראת שם. הרגליים שלך התפייפו, יכבדו, ואז מגיע הרגע. שבו הכנפיים שצימחת נפרסות לאות. שיר של המשורר, המורה, רומי, מורה סופי. בואו נשב יחד כמה דקות.